צהריים טובים לכל המאזינים היקרים, השם עליהם יחיו אמן. הנמצאים היום כמדי שבוע בלי נדר בתוכנית מבית ההוראה. בית ההוראה פעיל 24 שעות בטלפון 03-50-50-550. ניתן את הקרדיט קודם כל להפקה אלי בן חמו שימצא בהפקה, ולהרון בן חיים טכנאי, שהם מפיקים את השיעור הזה. והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כהן עלינו מעשה ידינו כהנהו. משעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, ככה יעשה לנו ניסים, ישועות ונחמות גדולות. אמן. אני אפתח את התוכנית שלנו בנקודה מפרשת השבוע, שאני רוצה לשתף בה את המאזינים העיקרים שלנו. ולאחר מכן כמובן שנתחיל בעזרת שנבח בשאלות ותשובות בנושאים האקטואליים, נושא הלכות החנוכה. פרשת וישב שנקרא בשבת בעזרת השם, רואים דבר מעניין. יוסף הצדיק חולם שתי חלומות, הוא מספר אותם לאחים שלו. בחלום הראשון הוא מספר להם שהוא רואה, והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. האחים מבינים את הרמז, אומרים לו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו. ואז הוא מספר להם על חלום נוסף, והחלום עוד חלום אחר, מספר אותו לאחיו. ויום איך, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. וגם אז מספר את זה, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? וכאן אני מתעורר בשאלה. הגמרא בברכות אומרת, אמר רבי לוי, לעולם יצפה אדם לחלום טוב על 22 שנה. כלומר, אם אדם חלם איזשהו חלום טוב, עדיין יתפעל הקדוש ברוך הוא שאולי החלום הזה יתממש ויתגשם. גם הוא רואה שלמחרת הבוקר זה לא קרה, תמשיך עדיין להתפלל. יש עדיין סיכוי שבהמשך זה יקרה. עד כמה זמן? אומרת הגמרא, עד 22 שנה. למה? כי היה לנו כבר היסטוריה. אומרת הגמרא, רבי לוי אומר, תסתכל. הרי יוסף, כשחלם את החלומות, כשיצא מבית הוריו, כמה הוא היה כתוב הפסוק? יוסף בן 17 שנה. עד שהוא עמד לפני פרעה, 13 שנה, כמו שכתוב הפסוק, שהיה בן 30 בעומדו לפני פרעה, עברו כבר 13 שנה. ואז מתחילים 7 שנים הטובות, ולאחר מכן שנתיים הרעב, כמו שהוא אומר שם לאחים שלו, שיגידו לאבא, כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים וכו'. אם כן נמצא, יש לו 9 שנים ועוד 13 שנה, זה 22 שנה. עד שאכן אביו הגיע יחד עם אחיו, כדי להשתחוות לו ולקבל את מלכותו של יוסף, עברו 22 שנה. אומר רבי לוי, אם כן יש איזה תקדים בהיסטוריה, אדם שחלם חלום טוב ימתין לו עד 22 שנה. מעבר לזה, אין תקדים לזה בהיסטוריה. ואני שואל את עצמי, הרי בפרשה הבאה רואים את יוסף הצדיק אומר לפרעו, גם פרעו חלם שתי חלומות. גם הוא ראה שמה את 7 השיבולים, את יום דיה, קודם כל הוא ראה את 7 הפרות המלאות והרקות שהם בולעים אותם, לאחר מכן הוא חלם את 7 השיבולים. כאשר יוסף פותר לו את החלום, הוא אומר לו, ועל הישנות החלום אל פרעו פעמיים. הרי אמרתי לך ששתי החלומות האלו מביעים דבר אחד, 7 שנים טובות, 7 שנים רעות. אם כן, תשאל אותי, אז מדוע חלמת את החלום הזה פעמיים? התשובה היא, ועל הישנות החלום אל פרעו פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו. הקדוש ברוך הוא עומד להתחיל את 7 שנים האלו תכף ויד כאן ועכשיו. זאת אומרת, כאשר רואים חלום כפול, זה אומר שעומד להתחיל תכף ומיד. בא רבי לוי ואומר לנו, תתבוין בפסוקים, יוסף הצדיק, עד שהחלומות שלו התממשו, זה הדבר הכי רחוק שהיה. זה 22 שנה. אז איך הוא עצמו אומר אחרת, אם חולמים פעמיים, סימן שזה תכף מיד ממש, והרי בדיוק לה, הנה אתה הוכחה נגד דבריך. אתה הוכחה שמאז שחלמת, עד שזה קרה, עברו 22 שנה. התשובה לכך נראה להסביר, מפני שאכן יוסף הצדיק חלם שתי חלומות, נראה שזה חלום אחד, אבל באמת אלו שתי חלומות שונים לגמרי. החלום הראשון, אם שמנו לב, אבא שלו, אמא שלו לא בתמונה. הוא אומר לאחים שלו, והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה. רק יוסף ואחד נמצאים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה, והנה צובן אלומותיכם שתחבן על אלומתי. א', אבא שלו ואמא שלו לא נמצאים, ב', לא משתחבים לי, משתחבים לאלומה שלי. לעומת זה בחלום השני, הוא רואה גם את השמש ואת הירח, זאת אומרת אבא שלו ואמא שלו, והוא רואה גם את 11 כוכבים שזה האחים שלו, והוא אומר, לא משתחבים לכוכב שלי, אלא משתחבים לי. זאת אומרת, מכירים אותי, מזהים אותי ומשתחבים לי. ובכן, יוסף הצדיק מבין שיש כאן שתי חלומות שונים, שתי תקופות שונות. בחלום הראשון הם לא מזהים את יוסף, הם לא משתחווים לכבוד יוסף, הם משתחווים לאלומה שלו, הם רוצים ממנו את האינטרס, הם רוצים ממנו אוכל, ולכן רק הם בלבד מגיעים. זה היה החלום הראשון. בפעם הראשונה בעצם כשהם הגיעו לשם, הם הגיעו והם רצו ממנו אך ורק אוכל, יעקב לא היה. יותר מזה, והנה אנחנו מעלמים מלומים, כולם היו שמה, כולל בנימין. כשהוא ראה שהגיעו הפעם הראשונה בלי בנימין, יוסף הצדיק מבין שחסר פה משהו. החלום הראשון עדיין לא התממש. לכן הוא דרש שיביאו את בנימין, כדי שכל האחים שלו ישתחוו לאלומה שלו. הם רוצים ממנו אוכל. ולכן הוא דורש שגם בנימין יגיע. הוא עדיין לא מגלה את הזהות שלו. כי הוא מין פה את המסר האלוקי שצריך שגם בנימין יגיע. עדיין אל תגלה את הזהות שלך. ואכן, בנימין מגיע. יחד עם אחיו, משתחווה לא לאל יוסף כיוסף, אלא משתחווה אליו כי זקוק לאותה אלומה. הם זקוקים ממנו לאוכל. לאחר מכן, יוסף הצדיק מודיע להם ומגלה להם את הזהות שלו, ואז גם הם פתאום עולים רמה, הם פתאום נהיים משפחת המלוכה, שמש וירח ואחד עשר כוכבים, ואז משתחווים לי, יודעים, לא זקוקים לאינטרס, אני כבר ודאי לא אעשה לכם כלום, אבל מעריכים אותו, תעלה בעידנס, תגיד לי, יש פה עכשיו השועל היום קם למלוך, גם אריה, משתחווה לו, והנה עכשיו כולם משתחווים לי, מכירים אותי, והם כולם שמש וירח. מגיע עכשיו אבא שלו יעקב, מגיע עכשיו בלהה, שזה ירח, השפחה של אמא שלו, המייצגת אותה בתוך עניין החלום, והם משתחווים לו ליוסף הצדיק, משתחווים לי. זאת אומרת, יש כאן שתי חלומות שמדברים על שתי תקופות שונות. לכן, זה לא נקרא שהחלום הוכפל, שתי חלומות שונים, שתי תקופות שונות, שני עניינים שונים. לעומת זה אצל פרעה, שתי החלומות ביטאו דבר אחד ממש, 7 שנים טובות, 7 שנים רעות. לכן הוא אמר, ועל הישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מעים האלוהים ומהר האלוהים לעשותו. אבל אם כל חלום הביע משהו אחר, אפשר להמתין לזה 22 שנה. ולמה אני פותח את התוכנית שלנו היום בנקודה הזו? אנחנו רואים את התכנון האלוקי. יוסף הצדיק הוא בסך הכל בן 17 שנה. והקדוש ברוך הוא נותן לו חלומות ומביע לו מסר איך אתה אמור להתנהג ואיך יהיה התנהגות בעוד 22 שנה. כי הקדוש ברוך הוא מוביל, הוא מנווט הוא יוצר והוא בונה את התוכנית. כשכל העולם משחקים בנדמה לי, והם חושבים שהם נמצאים על הבמה, והם הקובעים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני קובע את סדר היום. כשנראה לנו שזה מי שם בבונקר, במנהרה, מתחת לאדמה, הוא עדיין חי מתחת לאדמה, עוד מעט יחיא סנוואר הזה ימות שם ויקבר שם מתחת לאדמה, או יישרף שם מתחת לאדמה. מה שברור דבר אחד, שלא נדמיין לרגע שאנחנו מכוונים, אנחנו מנווטים, אנחנו מנהיגים. בעולם יש לו תוכניות ארוכות ארוכות. הרמב״ם עליו השלום כותב בסוף סרד החזקה, סוף הלכות מלכים. הוא כבר הבטיח התורה שעתידין ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הם נגלים. הקדוש ברוך הוא מכוון את כל הדברים לאותו כיוון. אם ראינו התפרקות של עם ישראל בתקופה שלפני השואה, גדולי הציונים, מי שקרא את הדברים, ציטוטים מבהילים, רחמנא ליצלן, מה שהביאו בשמם, דברים מבהילים, לאיזה כיוון הם רצו למשוך את עם ישראל? לכיוון נצרות. כיוון נצרות. בנו של הרצל לא מעל, ככה הוא סיפר לפני רב תלמיד חכם שבא לבקר אותו בביתו, ודברים מתועדים, והביאו ציוטים ממנו, דברים מבהילים, דברים מבהילים. אנשים חשבו שכדי שעם ישראל יחיה בשלום ואושר, אז פשוט הדרך היא לעשות אותם ככל הגויים בית ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוביל אתכם לדרך אחרת, להפך. עם ישראל יחזרו לכאן כולם, ויחזרו בתשובה, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. גם אותם גויים, אותם עם ישראל שמצאים כרגע בין הגויים בחוץ על הארץ, הקדוש ברוך הוא יצר שמה אנטישמיות, ועם ישראל באים בשמחה לארץ ישראל, ומגיעים לכאן, ורואים שהקדוש ברוך הוא וקבצנו מהרה, יחד, מארבע כנפות הארץ, שבחו מקבץ את עם ישראל במהירות, ומתפעלים שזה יהיה כמה שיותר מהר לארץ ישראל. ואכן עם ישראל מתעורר בתשובה. מישהו אתמול סיפר לי שראש עיריית תל אביב אמר, אני כבר יותר לא רוצה שיסרו אוטובוסים בתל אביב בשבת. בשבילנו זה דבר קטן ופשוט, בשבילם זה דבר גדול מאוד. זוהי סניגוריה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא. זוהי הבטחת התורה. ואתה תשוב. אומר כשברוך הוא מבטיח, עתידין ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן. ומיד נגלין. הקדוש ברוך הוא מוביל את הכל. מכוון את הכל. יוצר את הכל. והוא נותן לנו לשחק על מה כאילו אנחנו מובילים. אבל הקדוש ברוך הוא מוביל את הכל. שומר עלינו. כן. גם על אותם חטופים שנמצאים כרגע בתוך מעמקי המנהרות, בתוך מעמקי המנהרות, גם שם, עם כל הצער ועם כל הכאב ועם כל החוסר טיפול שמטפלים בהם ועם כל העינויים וחוסר תזונה שהם קיימים בהם, עדיין גם שם בהסתרה שבתוך ההסתרה, במנהרה שבתוך המנהרה, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא איתם. גם שם הקדוש ברוך הוא שומר ומגן עליהם. רש"י כותב על אותם יוסף הצדיק, שמי לקחו אותו אורחת ישמעאלים, וגמליהם נושאים נכות וצריב עלות, אומר רש"י, למה תורה מפרטת? מה בדיוק סחבו איתם, נשאו איתם אותם ערבים? אל לומר לך, דרכם של ערביים לשאת נפט ועתרן שריחן רע, וליוסף הצדיק הזדמנו בסמים שלא יוזק מריח רע. מה מעניין אותו אח נרדף ושבוי? מה הם נושאים איתם יחד עם ריחם רע, עתרן או לא עתרן? אלא הקדוש ברוך הוא בא להגיד לו, אל תחשוב שלוקחים אותך עכשיו לשבי, ולכן מעלים עיניימך, להפך חלילה וחס. תדע לך שגם פה אני משגיח לך השגחה פרטית, אפילו איזה ריח יהיה איתך. איך היא פרסמו בשם יחיא סנוואר, עם מחשמו ועד זכרו במהרה, הוא וכל הרשעים אשר איתו, שהוא בא להם ודיבר בעברית כמה מילים לאותם שבויים. אתם אל תדאגו, נמצאים פה במקום הכי שמור. הוא התכוון לרעה, יחיא סנוואר הזה. אבל באמת הקשבחו נותן בליבם שישמרו עליהם, כדי שהם לא ינזקו מהפצצות שלנו. אבל יגיע הרגע, והוא ממש ממש קרוב, שהקדוש ברוך הוא יחלץ את כל השבויים שלנו, הקדוש ברוך הוא יוציא את כולם, כמו שחלצו את דינה מבית שכם, האחים שלה, והביאו אותם לבית. ככה הקדוש ברוך הוא יחלץ מהרה את כל השבויים שלנו, והביאו אותם לבתיהם בריאים ושלמים, בגופם ונשם, ונעבוד כולנו את הקדוש ברוך הוא, עבודה שלמה, במהרה, עבודה של שמחה, עבודת השם אמיתית, ונשוב בתשובה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, ותכף נשוב עם השאלות שלכם של בית תורה. שבנו מהפסקה, נתחיל בעזרת השם בשאלות של המאזינים. אני אדגיש שאנחנו נמצאים בתוכנית בית ההוראה של קול ברמה. בית ההוראה פעיל 24 שעות ביממה, בטלפון 03-50-50-550, אפשר לשאול שאלות ואת ההוראה. לאחרונה יש תגבור גדול מאוד של שאלות, ולכן הגברנו גם כן את צוות הרבנים שמשיבים בבית ההוראה. ניתן להתקשר גם עכשיו, גם במשך שעות היום. כמובן שתמיד יש עדיפות לשאלות במשך היום, ולא לשאול שאלות בשעה 1-2 בלילה, אבל גם כשזה קורה, אפשר להתקשר למספר טלפון, כמו שאמרתי, 03-50-50-550. יש שם גם כן שיעורי תורה בקו הטלפון הזה, ניתן לכל אחד ואחד לשאול את העניין. אני אתחיל בשאלה הראשונה שקיבלתי הבוקר. כותב כאן אבא, אתמול בשבת התקשרו מהצבא לבן שיחיה, והודיעו לו שתכף מוצאי שבת ייגש לבסיס, כי בשעה 6 בערב כבר צריכים להקפיץ אותו באזור הלחימה, לא יודע, צפון או דרום, לא כותב פה. הוא כותב שהוא קיבל על עצמו לצום 2 וחמישי עד שהבן יחזור הביתה בריא ושלם. הוא שואל, הוא שם לב שבעצם יום חמישי הקרוב זה ערב חנוכה. בנוסף, יום חמישי שחרב זה חנוכה ממש. מה הוא בעצם אמור לעשות? הוא שואל פה עוד שאלה, הוא אמר לבן שלו שיצא כרגע למלחמה שם, שישתדל לצום לפחות פעם אחת בשבוע. האם הבן שלו כן יצום בימי חנוכה או לא? ובכן, קודם כל צריך לדעת שזה דבר גדול שאדם מקבע עצמו קבלות מיוחדות, ואפילו מייסר את עצמו באיזה דברים מסוימים, שיהיה הדבר הזה לזכות הבן שלו. יש הגמרא בנזיר, המשנה בנזיר יותר מדויק, שמה מספרת על הילני המלכה, שהבן שלה יצא למלחמה. הילני המלכה הייתה מלכה בחוץ לארץ, לא בארץ ישראל. היא התגיירה. הילני המלכה הזו, היא קיבלה על עצמה 7 שנים נזירות, אם הבן שלה יחזור לבית בריא ושלם מהמלחמה. שם המשנה מספרת שהבן שלה חזר, והיא נהגה 7 שנים נזירות, ולאחר מכן היא עלתה לארץ ישראל כדי להקריב את הקורבנות שנזירה ונזיר מביאים בסוף ימי הנזירות שלהם קורבן, ואז התברר לה בעצם שהיא בכלל לא הייתה אמורה לנהוג את הנזירות בחוץ על הארץ, כי ארץ העמים מטמאה, ולכן הייתה צריכה לחזור ונהוג עוד פעם 7 שנים בארץ ישראל, ויש אומרים שהיא נהגה עוד 7 שנים נוספות, כי היא נטמאה, יש אומרים שלא, שתי דעות שם בתנאים. הכל פנים, רואים מכאן שיש עניין אכן, שכאשר בן יוצא למלחמה, לקבל עבורו קבלות. אז מה שאב קיבל, דבר גדול וחשוב מאוד. עם זאת, מה קורה לגבי תענית בתוך חנוכה? האם האב יתענה או לא? ובכן, צריך לדעת שיש הבדל בין יחיד לבין ציבור. יחיד זה יותר חמור. אני אסביר. מרב שחנוך סימן תו קופעין ב' בסעיף ב' כותב, אין גוזרים תענית על הציבור בראשי חודשים או בחנוכה ופורים או בחולו של מועד. ואם התחילו לטענות על הצרה, אפילו יום אחד, הם כאילו עצר למשל שני וחמישי, וכן זה הדרך. והגיע אחד מהימים האלו, אומר מרן, מטענים ומשלימים את היום בטענית, טענים יום שלם. כל זה לגבי ציבור שקיבל עצמו טענית. אבל לגבי אדם יחיד שקיבל עצמו טענית, כותב מרן בסימן תו קוף עין, בסעיף א', יחיד שקיבל עליו טענית. כך וכך, למשל, קיבל עצמו 10 ימים טענית, או שני וחמישי וכיוצא בזה. והראו בהם שבתות וימים טובים, או ראש חודש, או חנוכה, או פורים וכדומה. אם קיבלו עליו בלשון קבלה טענית בעלמה, הוא אמר, אני מקבל עליי טענות שני וחמישי, אינו צריך התרה, אלא באותו היום שזה הגיע חנוכה, ראש חודש וכדומה, יאכל, כי אסור לטענות בימים אלו. ואם קיבלו בלשון הרי עליי, הוא מסביר משנה ברורה שם, הרי עליי אכילת יום פלוני כונם, זה הורייתא, אז ממילא, באופן שכזה, הרי הנדר הוא חל, כי נדר הוא חל גם על דבר מצווה, ולכן אומר מרן, עליו לכת לחכם ולעשות התרת נדרים, מרן מסביר שחנוך איך יעשה את ההתרה הזו. כאן, שאבא רק קיבל עצוב בלשון, מקבל עליו את טענות שני וחמישי, מצב שכזה, האב כשיגיע חנוכה, איננו מתענה באותו היום. עם זאת, כל זה רק לגבי יום חמישי בשבוע הבא, שזה חנוכה. לעומת זה, לגבי יום חמישי הקרוב, שזה ערב חנוכה, הלכה היא שעליו להתענות. ומדוע? מרן בשולחן ערוך סימן תו קוף עין ג' כותב, הלכתה, ההלכה נפסק בגמרא, בטלה מגילה תענית. מה זה מגילה תענית? זה לא מסכת תענית. מסכת תענית זה מסכת בשס. מגילה תענית זה מגילה שחזל כתבו שמה את כל הצרות שהיו לעם ישראל ונושעו, ובכל יום כזה שנושעו, הם עשו את זה יום טוב מדי רבנן. כן, פורים שיש לנו היום. אבל לאחר מכן התמלא כל הלוח שנה כולו ימים. כל כך הרבה עם ישראל עבר, וברוך השם כל פעם נושע מחדש, אז בסוף כל השנה נהייתה חגים. חזל באו וביטלו את כל מגילת תענית, חוץ מחנוכה ופורים, ולהניסים הגדולים שנעשו בהם. לכן את זה החיים לא ביטלו. אבל כותב מרן שולחן ערוך, דווקא חנוכה ופורים עשו יתענות בהם בעצמם, אבל לפניהם ולאחריהם מותר. כולם יודעים, בערב פורים מתענים. למרות שכאשר קיימו בזמנם את מגילת תענית, בכל זאת, את, לא רק שמגילת תענית קיימו אותה, אלא גם ערב החג והרי החג, גם כן לא היו מתענים. אבל אומר מרן, כל זה היה במהם, שמגילת תענית לא בטלה. היום, ימים שהיו ימים טובים גמורים מדי רבנן, ביטלו אותם. ערב חנוכה, ערב פורים, הוא לא יהיה חזק יותר מאשר הימים ההם, ימים טובים די רבנן שהתבטלו. ולפיכך כותב מרן שחנוך הלכה למעשה, שמותר לאדם להתענות בערב חנוכה. אמנם, יש מן הפוסקים, שמחמירים דעת הרב בית חדש, דעת הרב פרי חדש, שהם סוברים שאין להתענות בערב חנוכה. להלכה מן הדין מותר, ומי שיכול להתענות יומיים קודם חנוכה, מקודם תענות בערב חנוכה, עדיף שכך יעשה. אבל כאן, שהאבא הזה קיבל עצמו להתענות בשני וחמישי, וחמישי זה יוצא לו בערב חנוכה, עליו לקיים את מה שהוא קיבל עצמו, דהיינו לטענות בערב חנוכה, כי מן הדין היום הזה הוא מותר בתענית, ככה פוסק מרן שחנוך, כך גם כן הסכמת החולים להלכה למעשה, ולכן ודאי שהוא יתענה. אני מדגיש כל זה אך ורק לגבי האבא בלבד. לגבי הבן, לא רק שבחנוכה לא יתענה, אלא אפילו בימים האלו שלא יתענה כלל ועיקר. ומדוע? מרן בשולחן ערוך בסימן תו קוף סמכתת, כותב מרן שאם יש איזה ציבור שהם קיבלו על עצמם תענית, סליחה, מרן בסימן תפקוף עין א' בסעיף ג', כותב מרן, אנשים שנמצאים בצרה, כגון עיר שהקיפו את הגויים, או יחיד הנרדף מפני גויים, או מפני ליסטים וכדומה, עכשיו הוא נמצא בעמדת התגוננות, כל רגע ורגע הוא צריך להתגונן, לדעת איך להתארגן, איך להימלט, איך, אומר מרן, אינם רשאים להתענות, שלא לשבר את כוחם. מצד שני, הוא רוצה לקבע עצמו קבלה, כדי שבזכות הקבלה הזו, כשבחו יציל אותו. אומר מרן, יקבלו עליהם להתענות, כך וכך טעניות, לכשינצלו. יכול להגיד, כמה זמן, איזה תקופה נשאר פה? כנגד תקופה, כל שבוע שנשאר פה עדיין במלחמה, כשאני אנצל, אז על כל שבוע אני אצום יום אחד. זה בסדר גמור. וזה נחשב לו כבר מעכשיו, כאילו הוא התענה. הגמרא הביאה לכך ראיה מפסוק בדניאל. אז אם כן, זה נחשב לו כאילו שהוא התענה בפועל. אבל חלילה וחס שאדם יתענה, כאשר הוא נמצא כרגע בתוך זמן המלחמה, צריך האדם להשתדל כמה שיותר שהוא יכול לישון טוב, לאכול טוב, לשמוע על הכוחות שלו, כדי שבאמת יוכל לעשות את שליחותו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא זה שולח אותו לשמוע על עם ישראל, להילחם עבור עם ישראל, ולכן אומר מרן שולחן ערוך, שאסור לאחד כזה להתענות כלל ועיקר. שאלה נוספת יש כאן, האם עורכים אזכרה ויורצייט בחנוכה? ובכן, מרן שולחן ערוך כותב, בסימן תברש עין, בסעיף ג', כותב מרן שבימי חנוכה אין מספידים בהם אלא לחכם בפניו. אז לא עורכים מספד, אבל אזכרה עושים. האמת היא שאפילו אזכרה כשחלה בשבת, אם כולם נמצאים קרוב וכדומה, בהחלט אפשר לעשות זאת, בדרך כלל זה דבר שיש בו קושי, אז מקדימים את זה יום חמישי בערב. אבל בחנוכה ופורים וכדומה, שום בעיה לעשות אזכרה. מה שכן, אסור לומר בהם דברי הספד. צריך לדעת שזה לא רק זה. אפילו ברמינן בהלוויה, אם זה בחנוכה וכדומה, אסור, או שני חודשים, אסור לומר דברי הספד, אלא אם כן חכם, וזה בפניו. כלומר, ממש ברגע הלוויה. עליו הכי אסור. עם זאת, כתבו הפוסקים שהספד הכוונה היא, כאשר אומרים דברים כדי לעורר בבכי. למשל, מזכירים את הילדים שהוא השאיר, וכן על זה הדרך. זה דברים שנקראים הספד שאסורים. אבל, אם רק מזכירים מעלות מידות מיוחדות שהיו לו, איזה מצוות מיוחדות שהוא דקדק בהם, ומעורים את לב השומעים להקפיד וללמוד מאורחותיו ולעשות כמותו, הדבר הזה הוא מותר ואין בדבר הזה איסור. גם אם האדם נזכר באותו המנוח והוא בוכה, זה לא מדובר כאן על שבת, מדובר על הנוכה ופורים וכדומה, דברים כאלה והוא בוכה, אם הוא לא מעורר את עצמו לבכי, אלא בכי ספונטני שיוצא לו, כדוע פוסקים שהדבר הזה הוא מותר ואין בדבר איסור. לפיכך, נסכם את השאלה, האם מותר לעשות אזכרה בחנוכה? התשובה היא מותר, רק לא להזכיר דברי הספד. אם סתם ככה אומרים דברי חיזוק וכדומה, ודאי שהדבר הזה הוא מותר. נצא כרגע להפסקה נוספת, ולאחר מכן נחזור לחלק האחרון של התוכנית. שבנו אליכם, לחלק האחרון של התוכנית, אני אשתדל לענות בקצרה על כמה שיותר שאלות בעזרת השם. אני אזכיר לכם תוכנית מבית ההוראה, מי שרוצה גם לשלוח שאלות לתוכנית, יכול לשלוח לכתובת של המייל של i02-560-6532@gmail.com, אני חוזר, i02-560-6532@gmail.com. בעזרת שן ברך, שבוע הבא גם יהיה שיעור בהלכות חנוכה והלכות נוספות, אז מי שרוצה לשלוח יוכל לשלוח לשם. מי שרוצה לקבל מענה טלפוני יכול להתקשר כרגיל מספר הטלפון 03-50-50-550. ובכן, השאלה הראשונה כאן, אנחנו מתארחים בבית של החברים בליל חנוכה, מתפעלים שם מנחה וערבית ובית כנסת סמוך, לאחר מכן משתתפים במסיבה בחנוכה. האם כיוון שאנחנו נמצאים שם בהדלקת הנרות, צריכים לחזור ולהדליק נרות חנוכה בבית או לא? ובכן, מה שמדליקים שמה, את נרות החנוכה, זה לא פותר את האדם כלל ועיקר. מפני שאדם צריך להדליק נר חנוכה מתוך כספו, בביתו. מה שאדם נמצא שם בסעודה, האדם הזה לא יוצא ידי חובה. ונסביר. אמנם אדם שהוא אורח, אז אכן הוא נקרא אכסנאי, הוא יכול להשתתף בפרוטה, ועל ידי זה יוצא האדם ידי חובה. אבל כאן הוא מגיע רק לארוחה וחוזר. אם האדם הוא אוכל בבית חמיב וישן שמה, אז פה יש פה דיונים. פה במצב שכזה, אם הוא ישן ביחד עם כל בני ביתו, אז זה בסדר גמור. הוא יכול להשתתף פרוטה, ובזה ודאי יוצא ידי חובה. אם הוא אוכל ונשאר כל ערב שמה, רק לישון בלבד וחוזר בביתו, יש כאלה ככה. כל לילה אוכלים שמה, נשארים שמה, עד שעת שינה, רק בשינה בלבד, הולכים לישון בבית שלהם. בזה נחלקו הפוסקים. יש אומרים שמקום הסעודה עיקר, ויש אומרים שמקום הלינה עיקר. אבל אדם שרק מתארח לסעודה, תכף לאחר מכן חוזר לביתו, קודם הפוסקים, כותב את הורי זהב, שהוא מודה שלא יד למקום האכילה. כאן אצלנו האדם הזה מגיע רק לארוחה אצל החבר, ותכף חוזרים לבית שלהם ונשארים כל הערב בבית שלהם. במצב שכזה, זה בעייתי, ובוודאי שהאדם לא יוצא ידי חובה בהדלקת נרות שבעל הבית מדליק עבור עצמו. לכן, כאשר יחזרו לבית, צריכים להדליק שם את נרות החנוכה. שאלה נוספת, אני נמצא בחנות ומסיים את העבודה בשעה 7 בערב, ואז אני מגיע לבית ומדליק יחד בני משפחתי את נרות החנוכה. מגיעים אליי חסידי חב"ד ומביאים לחנוכיה ומבקשים שאברך שמה בחנות על נרות החנוכה שהם נותנים לי. האם אכן להדליק ולברך או לא? ובכן, צריך לדעת, אדם שהוא ברוך השם דתי ומדליק נרות בבית, בוודאי שלא ידליק נרות החנוכה בחנות, כי יש הרבה פוסקים שסוברים שהאדם לא יוצא בדבר הזה ידי חובה כלל ועיקר. הם עושים את זה כדי לזכות את אותם אנשים חילוניים שרחוקים מתורה ומצוות, כדי לפרסם אצלם את הנס. ומדוע, מה הם מרוויחים בזה? יש פוסקים שסוברים שנר חנוכה אין חובה להדליק אותו דווקא בבית. בכל מקום שאתה נמצא, אתה יכול להדליק נרות חנוכה. לכן נותנים להם שידליקו נרות חנוכה בחנות, שיצאו ידי חובה לפי אותם דעות על כל פנים. וזה בסדר. אבל לאדם שיודע שברוך השם הוא מדליק נרות חנוכה בביתו, לא יעשה כדבר הזה. שאלה נוספת פה, יש לי מסעדה שברוך השם קשרה למהדרין. מגיע אליי ציבור גדול, גם שאינו שומר תורה ומצוות. עם זאת, הם באים אליי למסעדה שלי דווקא, כי האוכל הוא משובח. והשאלה שלי, האם להדליק שם נרות חנוכה בברכה כדי לעשות פרסום הנס או לא? ובכן, יש בזה מחלוקת גדולה בין אחרוני זמננו. ידוע דברי מרן שולחן ערוך שכתב שמדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת עם ברכה. לפי זה יש אומרים שניתן גם כן להדליק נרות חנוכה באולמות ובכל מקום שיש ציבור. ויש טוענים שדווקא כאשר מתפללים בבית הכנסת, אז אפשר. והוא הדין אם מתפללים באולמות, וזו דעת מרן הרב עובדיה. יש מחכמי אשכנזים בדור שלנו, שהם סוברים, שאפילו מתפללים שם ערבית, אי אפשר להדליק שם נרות חנוכה, אלא אם כן זהו בית כנסת קבוע. למעשה, מרן הרב עובדיה הרב שלום אומר, כל מקום שמתפללים שם ערבית, אפילו אם זה לא בית הכנסת קבוע, אפשר להדליק שם נרות חנוכה. גם מרן ראש שיבה סובר כך, ולכן באולם שמחות שנתפללים בו תפילת ערבית, אפשר להדליק שמה נרות חנוכה עם ברכה. מה הדין אם זה מקום ציבורי, אבל לא מדליקים שמה בכלל נרות, לא נתפללים שמה בכלל ערבית? אומר העובדיה שאין להדליק שמה נרות חנוכה בברכה, כי דיינו להקל כפי המנהג, מקום שמתפללים שם ערבית, ולא יותר מכך. עם זאת, כותב מרן הגאון הרב משה הלוי זצ"ל, שכל זה רק כאשר האנשים הולכים לאחר מכן לבתיהם, אז אין להדליק באותם קומות ציבוריים. אבל אם יש אדם שאין לו בית, אין לו בית, נסביר תכף איך יכול להיות. כלומר, הוא על כל פנים לא מדליק בבית, הוא מביא עכשיו חנוכיה למקום ציבורי ושם הוא מדליק, הוא סובר שאפשר להקל בכך ולהדליק. ומדוע? מה ההוכחה שלו? ההוכחות שלו, אם הוא אומר, יש סוברים שנר חנוכה חייב להיות דווקא בבית, נר איש וביתו. אומר מרן הגאון הרב משה לוי זצ"ל, לא, איש וביתו, הכוונה איש ומשפחתו. בכלל לא הכוונה הבית על הכתלים, לא מדובר על הקירות הבית. ולמה? הוא מביא הוכחה, אחת ההוכחות שלו היא, הרי מה הטעם שמדליקים לראות חנוכה בבית הכנסת? לפי אחד הטעמים, זה כי ישנם אנשים שלא, אין להם בית, לא יכולים להדליק בבית, לכן מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת, ויוצאים בזה ידי חובת הדלקת נרות חנוכה. ותשאל את עצמך, והרי לך אורה, אין להם בית. אז אם כן, איך הם יכולים לבוא ולהדליק שם נרות חנוכה? איך הם יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת שמדליקים בעבורם? אלא הוא אומר, מכאן רואים שאין חובה דווקא לבית, אלא כל מקום שאתה מדליק את זה, זה השמן שלך. ובית הכנסת מתכוונים, קופת הצדקה מתכוונת לזכות להם את השמן הזה, וממילא הם יוצאים בזה ידי חובת הדלקת נרות חנוכה, כמו שמפורש בפוסקים. לפיכך, אומר הרב, כל מקום שאדם נמצא, אם הוא לא מדליק במקום אחר, הוא יכול לזכות לו את השמן, וזה מועיל. לפי דברי הרב תפילה למשה, הוא אומר שאדם שנמצא במסעדה, ויש שם ציבור חילוני, שהוא לא מדליק בית, או שומר מסורת, אבל הם לא מדליקים נרות חנוכה בבית, ובעל המסעדה רוצה לזכות אותם בהדלקת נרות חנוכה, אתה יכול להגיד לאחד מהלקוחות שהוא לא מדליק בבית, להביא לו את השמן, ולהגיד לו, קח את השמן הזה במתנה בשבילך, תרים את החנוכיה, זה בשבילך. ואז אותו אדם יכול להדליק עבור עצמו את נרות החנוכה בברכה, ולזכות בזה הוא ואת כל השומעים יחד. לא בעל המסעדה, אלא אחד מהלקוחות, כיוון שאין לו מקום אחר, אז הוא מדליק שם, ואכן, על ידי הדבר הזה, הוא יוצא ידי חובה, וזיכית אותם, שהם מדליקים שם נרות חנוכה בברכה, ואתה מזכה אותם מצוות נרות חנוכה. בדרך כלל אנחנו לא אומרים לעשות כדבר הזה, אבל כאשר ישנם אנשים שאתה יודע שהם לא שומרים והם לא מקפידים, אז בהחלט אותם אפשר לזכות אותם בדבר הזה, שיצאו ידי חובה כל פנים לפי אותם הסברות שאומרים שמקרה שכזה אין חובה דווקא בבית, והם יכולים על ידי שאתה מזכה להם את השמן שהם יצאו ידי חובת הדלקות. לכן במקומות של מסעדות וכדומה, שמגיע שם הציבור שאינו מדליק בביתו, אפשר לתת לו שמן, שיזכו בזה, ואחד מאותם הלקוחות ידליקו את הנר חנוכה, ויכוונו בשביל עצמם, ולכל יתר הלקוחות שנמצאים שם, ולא מדליקים ביתם, ויצאו בדבר הזה ידי חובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. סיימנו את התוכנית להיום, נשתמע בעזרת שנבח בשבוע הבא, ושוב, למאזינים שרוצים לשאול שאלות לבית ההוראה, מספר הטלפון הוא 03-50-50-550, שכל עם ישראל ישכון לבטח בשלום, טובה וברכה, חנוכה שמח.